ענייני גאולה, תדעו לכם, זה דברים שמתחדשים. זה לא, כן, גאולת ישראל המיוחדת שאנחנו נמצאים בה, זה לא איזה דבר כזה. טוב, מה שיהיה הוא שיהיה. אנחנו רואים במציאות שדברים משתנים. תהליכים קורים. ואדם לא יכול להגיד, שמע, צוד, הבנתי, יש פה גאולה בסדר. כל תקופה, כל דור, מתחדשים דברים. ואנחנו צריכים להיות ערים ולהבין מה קורה איתנו. אבל שדע קורה זה, לדעת מה אמונת איתך. אמונת איתך, מה האמונה, איך אנחנו מאמינים, מתחזקים אמונה בעת הזאת, בזמן הזה. לא, זה קשור לאיחור שלי. כי התחדש לי איזה משהו השבוע, בימים האחרונים, וערכתי אותו עכשיו. כאילו לא, ממש הייתי עסוק ב... רק עכשיו הכנתי את זה. מכל מיני כורח המסיבות שלו. הדברים מתחדשים. אי אפשר לבוא, מה שאמרת פעם, אתה אומר היום, ענייני גאולה, ענייני אמונה, צריך כל הזמן לעסוק בהם. כמו שכאן, המקום הזה, כן, הוא עוסק בעניינים האלה, מבארים את הדברים. בואו נלמד, נגיד לכם מה התחדש לי. התחדש, כבר, התחדד איזה משהו, נגיד ככה. אנחנו נמצאים, כן, בימים המיוחדים, בין יום העצמאות ליום ירושלים, ובימים המיוחדים בין פסח לשבועות, כן? זה שניהם עוטפים אותנו, זה משהו עצום, משהו עצום הדבר הזה. ריכוז כזה, הימים האלה, לא יודע, כל יום יש לו עוצמה. כן? זה ימי ספירת העומר, וזה ימי גאולה, וזה ימי הכנה לשבועות, וזה בירורים שאלפיים שנה לא היה את הבירורים האלה של חודש אייר, לא היה. זה היה מונח בכוח, כן? זה לא סתם. גם לפני 2000 שנה, לא, גם לפני 3,330 שנה, זה היו ימים מיוחדים של הכנה לקראת מתן תורה, ולקראת איזו גאולה של עם ישראל. וזה לא הפסיק. בדורנו זכינו שיהיה איזו התעוררות מיוחדת בחודש אייר, והיא מצריכה אותנו בירורים כל הזמן. כל הזמן צריך בירור, כי אנחנו רואים שפתאום דברים משתנים, ומה שהאמינו קודם, כבר הפסיקו להאמין, ודברים שהם פעם אומרים הלל, פעם לא אומרים הלל, פעם שמחים, פעם לא שמחים, הכל בלגן, כן, הכל מעורבב. אבל לא, יש סדר. כמה זמן שיש סדר ויש בירור, ואנחנו צריכים ללמוד את הבירור הזה. אומר הרב צבי יהודה, כן, אנחנו יודעים ככה, ABR, תשנחת הוקמה מדינת ישראל. 19 שנה, נכון, רגיל, המדינה התבססה, באו עולים לארץ, האויבים מצידם עוד יותר מרגישים לחץ. כבר אמרנו שנגמר עם העם הזה חלילה, כבר אמרנו שיש ברית חדשה עם הנוצרים, ואומרים המוסלמים, לא יודע... ופתאום העם הזה מתעורר וחוזר לארצו וחוזר, הם לא יכולים להשתים עם זה, גם היום הם לא השתימו עם זה, אבל אז בשנים הראשונות ודאי הם ניסו יותר לקעקע את הדבר הזה. הייתה איזו מלחמה קטנה, מלחמת סיני, מי שיודע, זה היה רק מול המצרים, כבשנו את חצי סיני, החזרנו אותו ששת הימים נכבוש אותו עוד פעם, זה לא לומדים את הלקח. עומד לפצועות במלחמת ששת הימים, אתם לא יודעים, אני הייתי ילד קטן, לא יכול להגיד לכם שאני הרגשתי את זה, אבל אני זוכר קצת את הדברים. היה פה פחד גדול, כי מדינות ערב אמרו, זהו, עכשיו אנחנו הולכים לחסל, אתם כבר זה מדי, התחצפתם מדי, כן? כבר 19 שנה אתם קיימים, צריך לחסל אתכם. נשק וצבא ופה לא יודעים מה יהיה. היה כזו בדיחה, היה ספר בדיחות, אני זוכר כילד קטן, ספר בדיחות. אז אמרו ככה משהו, כבר אמרו, עזבו, אנשים אולי ברחו גם קצת, אני לא זוכר, האחרון יחבא את האור. לא, מי יישאר פה? מה יהיה כאן? חשבו משהו נורא הולך להיות כאן. והנה, נס גדול. וצריכים לקרוא, לדעת את זה. הרב אברהם אטינגר מכין פה כל שנה תערוכה, כמו שהיה לי יום עצמאות, יש לי יום ירושלים. תעברו בתערוכה הזאת קטעי עיתונים מלפני המלחמה, על החששות, על הפחד, כדי להבין את גודל הנס. אדם צריך גם יש עומק התהליכים שאנחנו צריכים ללמוד אותם, ויש גם לדעת עין בעין לראות מה התרחש כאן. היה חשש גדול. אבל הופיע סייעתא דשמיא. ממש עכשיו סיפרתי את זה ככה בכיתה א' לילדים, את הסיפור הפשוט, מה היה. זה מאוד מרומם, צריך לדעת את הסיפור הפשוט. אמרתי אולי אני אגיד גם פה את הסיפור הפשוט, וחורים צעירים שבכלל לא. הסיפור הפשוט קודם כל, עצם זה ש אפשר להגיד לעומת יום כיפור. יום כיפור, עד שלא היינו פתוחים, עד שלא התחילו להפציץ אותנו, לא עשינו כלום. כאשר ממש התבקש לעשות משהו, זה פעולת מנע, לא עשו. פה היה ממשלת אחדות גם. נכנס מנחם בגין לממשלה, עשו ממשלת אחדות, ופעלו מכוח אחדות. רואים שאחדות זה טוב, זה פועל. ונתן הקדוש ברוך הוא בלב הזה, אל תחכו, צבא גדול עומד לתקוף אתכם. 3 שעות הראשונות של המלחמה, כמעט אומרים שזה היה איזה הכרעה של המלחמה. מטוסי ישראל יצאו לכל שדות התעופה של חילות ערב, והשמידו מעל 400 מטוסים על הקרקע. הם לא הספיקו לך, התעוררו, הם כבר לא ידעו איפה הם נמצאים. פעם בא ביום ירושלים הרב עובדיה יוסף שליטה. הוא בא למרכז הרב, היה רב ראשי, הוא דיבר ביום ירושלים. הוא אמר, קמנו בבוקר ואמרנו את הפסוק, ותשלך אמת ארצה. אמת, 441 מטוסים שיפלנו להם. ככה הוא אמר, תשלך אמת ארצה. ככה. זה כבר היה התחלת, כי זה נתן לחיל האוויר, אחר כך, ככה אמרו, שמיים נקיים, כל מקום שביקשו עזרה מחיל האוויר, באו, הפציצו, ואפשר לזה, זה היה, הוא השמיד אחר כך את השריון המצרי, אחר כך זה יכל לעבוד בשקט, לא היה, הם לא עזו, גם מה שנשאר, כבר לא עזו לעלות לקרב, אולי היו איזה 2-3 קרבות אוויר, שגמובן גם ניצחנו, הם לא עזו כבר בכלל להשתמש במטוסים שלהם, מה שנשאר, לא שנשאר הרבה. לראות איזה, מה זה, מאיפה זה בא כל הרוח הזה? משהו פה מתרחש. אדם לא יכול לבוא ולראות את התהליכים האלה ולעבור. יום עצמאות, יותר כך, חוגגים אותו, כן? זה יום ירושלים, שיהיה ביום ראשון, יש לי איזה בעיה. העם, תכף נסביר גם למה, העם עוד לא כל כך חוגג אותו כמו יום העצמאות. זה לא טוב, זה תהליך משמעותי עצום בגאולת ישראל. אז אנחנו לפחות, כן, שבתוך הקודש הם מבינים את זה, צריכים לדעת מה אנחנו הגיעים ואיך מציינים את זה. אז על זה הרב צבי יהודה כאן אומר. כמובן, אז רגע, אז אני אומר, אז זה היה ביום הראשון. עוד יותר, המלחמה בהתחלה ידעו כולם שנלחמים מול מצרים ומול סוריה. סוריה ומצרים שהיו אויבות זה לזה במשך כמה שנים, פתאום נהיו אוהבות, עשו הסכם מלחמה נגד ישראל. וגם זה היה פלא, כאילו בעולם הערבי, זה היה מוכנים להתאחד למלחמה נגד ישראל. ירדן ישבו בצד.
מה?
כן. בסדר, כן, אבל התאחדו, זה עצם היה האחדות, ואז כשהחליטו להילחם, החליטו להילחם יחד. הם החליטו להילחם יחד. הירדן בצד. אומרים להם, טוב, הצבא פה התכונן למלחמה בחזית הסורית ובחזית המצרית. היו הצנחנים, חטיבת הצנחנים שנלחמה בירושלים, התוכנית המבצעית שלה הייתה לצנוח בסיני ולכבוש שם את הלחם נגד המצרים. ראו שירדן מתחילה קצת להתחצף, משהו רמזים, אמרו, טוב, אין ברירה. לקחו את חטיבת הצנחנים, שמו אותם בירושלים. והם, תקראו בספרים, אמרו, אך, פספסנו את המלחמה, כולם ילחמו ואנחנו לא נעשה פה כלום בירושלים. זו הייתה ההרגשה, אין מלחמה נגד ירדן. אבל אלה, סוריה ומצרים, כן, הדמיון הערבי החוגג, אמרו לו, חבובי, אנחנו הולכים פה להשמיד אותם, לכבוש את כל מדינת ישראל, אתה לא תקבל כלום. אתה רוצה לקבל חלק, תצטרף אלינו. אנחנו הולכים לחלק פה את ארץ ישראל עכשיו. אתה לא תקבל שום דבר, אמרו לחוסיין. אמר חוסיין, כן, לא, אני בא גם. וממשלת ישראל, תקראו בספרים, שולחת שדרים לחוסיין, בבקשה, אנחנו לא רוצים ללחם נגדך, זה היה בקשה גם ממצוקה, כאילו, אין לנו חיילים, איך נלחם נגד ירדן? ככה היו הדברים. תמינו את גודל הנס שמתרחש כאן במלחמה הזו. והוא יוצא למלחמה, אבל הרב הנוזיר, תלמיד הרב קוק, ששמע שירדן מצווה מלחמה, הוא כתב, כנראה שהולכים לשחרר את ירושלים. אני יודע למה ירדן מצטרפת, כן? יש פה מהלך אלוקי. צריך לקרוא, יש פה הקדוש ברוך הוא עושה דברים, תהליכים, ואדם אדיש. 2,000 שנה חיכו לרגע, לרגעים האלה. תחזה, ישראל יוצאים ברחמים. קראתי איזה ספר. מה? קראתי ספר, תיאור. החייל הראשון שהיה היה שם איזה תיאור שנכנס, היה אחד שהגיע ראשון, לפני החיילים האחרים. הוא שם בסמטאות הגיע ראשון. והוא עומד ואומר, הוא פתאום תופס, הוא אומר, 2,000 שנה לא קרה דבר כזה. חייל ישראלי, כן, בריבונות ישראלית, עם מדים ונשק. הוא מבין איזה דבר קורה פה. הוא מאוד הבין את זה. ואנחנו עוד תוהים בוא נראה. אז מה קרה? אז היה השחרור והר הבית בידינו, וזכינו לכל השמחה הגדולה הזאת. אומר הרב צבי יהודה, זה לא סתם עוד שלב בתהליך הגאולה. כלומר, זה התקדמות. כלומר, זה לא, אתה יכול להגיד, טוב, כבשנו את ארץ ישראל, עכשיו גם ירושלים, והרחבנו את גבולות הארץ. זה לא. זה עליית מדרגה. בואו תראו, הרב צבי יהודה אומר, במקור אחד, בין ABR, היום הדקגרים של הקמת המדינה, לבין כ"ח באייר, יום משחרור ירושלים, המקודש לכל ישראל, אנו מתעלים בדרגה מיום ליום. קודם כל מתעלים בגלל ספירת העומר, בגלל כל ה... אבל, אומר, בכ"ח באייר זכינו להשלמת העובדה שהתחילה בעת באייר. ואי באייר נתעלה, נתגדל ונתקדש על ידי כ"ח באייר. מבין? זה כאילו נתן תוקף של קדושה. אם מישהו עוד התלבט, אמר, מה, בן גוריון, חילוני, מה אתה שמח, מה זה? אבל הנה, אחרי 19 שנה, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, הנה, זה יש חותמת של קודש. זה תהליך הגאולה. הנה, אנחנו כבר כל מלורוחב ארצנו כמעט. ירושלים בידינו, הר הבית, חברון. מה, הגענו... זה לא עוד סתם, זה עליית מדרגה. וגם אי בייר התברר מכוח כ"ח בייר, שגם אי בייר זה קודש. זה מה שהרב צודה מלמד כאן. הרב צודה למד את זה משני פסוקים, או פסוק אחד אולי, בשירת הים. כתוב, נחית בחסדך עם זוגלת, נהלת בעוזך עם נווה קודשך. נחית בחסדך המזוגלת, אומר הרב צבי יהודה, מקור 1:4. ריבונו של עולם נחה אותנו בחסדו, מהצהרת בלפור ועד להקמת המדינה, בחסדו הלך היישוב התרחב, הלך והתעצם. מתוך כך הגענו לעם זוגלת. עוזר ישראל בגבורה, הפיח אומץ במסירות נפש בקרב ראשי הציבור, להכריז קמה מדינת ישראל, ובקרב לוחמי ישראל שמסרו נפשם לקדוש השם, וארצו להתגבר על כל הקיים עליהם. גבורה זו היא שורש לכל הניסים הנפלאות. זה הרב צבי יהודה בשיחות על יום העצמאות מסביר, שהגבורה לקום ולהכריז על המדינה, היא נובעת מאותו מקום של הגבורה של הלוחמים להילחם. לא ניכנס לזה כרגע. שורה 9, מקור 1, במלחמת ששת הימים, מסויר הסיבות הביא אותנו למדרגה עליונה יותר. נעלת בזכה לנווה קודשך, ובנו שלם ניהל אותנו בעוז גדול ועצומות מתוכח, הגענו לנווה קודשך, הר הבית במקום המקדש. וזה במקום אחר, שיחה אחרת, הרב צבי יהודה אומר, בימים אלו ובדורות אלה, שעתו השתמשתי בפסוק נחית בחסדך המזוגלת, זאת היסודיות הראשונית כלפי אומות העולם. הופיע אז העוז, האומץ בהחלטה של מספר אנשי ציבור שלנו שהודיעו לגויים, לעומת העולם כולו, תבל ויושבה, הקמנו מדינה, יש מדינת ישראל בעולם. היסודיות המדינית הזאת הולכת ונמשכת עד יגדלנה כוח השם, עד כ"ח באייר. יגדלנה, הרב צבי יהודה מלמד, יגדלנה כוח השם, כ"ח באייר, כוח, כן? זה יגדלנה כוח השם. עכשיו זה עלה עוד מדרגה. על אותם דברים ממשיך הרב צבי יהודה ואומר, מקור 1:17, חזרתי באותו יום רביעי בקישתנו עם הכותל, כאשר ביקשו ממני לומר ברדיו כמה מילים לעולם. מה שהיה, אם אתם רוצים, אני לא יכול לשלב קצת את ההיסטוריה גם, כן? הגיעו לכותל, הודיעו הר הבית בידינו, קודם כל, אחר כך ירדו, אפשר להגיד, לא יודע, ירדו או עלו, אבל מהר הבית יורדים לכותל, אפשר להגיד. והיה שם חייל שהניף את הדגל על הכותל. היה מ"פ או משהו. כן. לא, הוא עלה שם, טיפס, זה על הכותל שם, היה איזה עמוד ברזל, כן. כן. יש תמונות כאלה שרואים אותו עולה, יורים עליו צלפים, אף אחד לא פוגע בו. הוא היה חייל דתי, תלמיד של הרב צבי יהודה, זמוש קראו לו. אז המפקד שאמר לו, תשמע, כזה אומץ וזה, איזה פרס, אני רוצה לתת לך פרס, משהו, מה ניתן לך על זה? עשית כזה, הוא אומר, אני רוצה שיביאו את הרב שלי לכאן. טוב, וגם הרב גורן היה שם, הרב גורן הרי רץ עם החיילים, ובתוך הקרב, תקע בשופר, הפיח רוח, זה היה משהו מדהים. הם ניסו להגיד לו, הוא נכנס לאיזה רכב, היה שם איזה קצין, אומר לו, כבוד הרב, זה לא... אתה לא יכול להיות פה, זה מסוכן. אומר לו, תשמע, אני אלוף, אתה סגן, אני נותן פה פקודות, סע. לא שאל אותו, נכנס, הצטרף עם הלוחמים, משהו. וגם צריך לשמוע את הקלטות, את הסיפורים האלה, דברים עצומים. יש, אני חושב, הרב אטינגר, בתוך התערוכה פה, להקשיב לדברים האלה. זה מה יישא השם, הכל לשמוע איך הקדוש ברוך הוא פועל את הדברים. כל פנים, אז הביאו, אז שלחו ג'יפ לבית של הרב, אז רב גורן גם התערב שם בבקשה הזאת, נדמה לי, ושלחו להביא את הרב צבי יהודה והרב הנוזיר. הרב גורן היה נשוי לביתו של הרב הנזיר, תלמיד שהפכו גם כן. והביאו את שניהם, פתאום ראו בירושלים, יש תמונות כאלה באלבומים של המלחמה, רואים שני, את הרב צבי יהודה והנזיר על ג'יפ צבאי, נוסעים ברחובות ירושלים, הביאו אותם לכותל. ממש הם היו שם בין הראשונים שהגיעו לכותל, אחרי שעתיים אחר כך, ועוד אפילו היה מסוכן קצת, אבל הם באו לכותל, וזה הרב צבי יהודה אומר, שם אמרתי לכל העולם כולו, לכל ישראל, שורה 19, הודעתי מכאן לכולנו, לכל עם ישראל, לכל עולם כולו, להווה ידוע, בהי הידיעה, פעם אחת ולתמיד, שבפקודת השם בורא עולם, בפקודת הקורא הדורות מראש, הגענו וחזרנו הביתה. רב צבי יהודה מדגיש, זה מהלך אלוקי. זה בפקודת קורא הדורות מראש. יש פה תהליך שהולך ומתקדם. נעלת בו זכה. לפני כן, איך הפסוק הראשון? נחית בחסדך, עם זוגלת, נעלת בו זכה, נווה קודשך. עוד שלב. הגענו וחזרנו הביתה, ומכאן ואילך אין מה לשנות ולא יש שינוי. את הידיעה הזאת, את העובדה האלוקית הזאת, שהגיע הזמן שחזרנו הביתה, את העובדה הזאת של התגלות אור השם במציאות, אומר הרב צבי יהודה, לא ישנו כל מנחי מזרח ומערב, לא ישנו כל מיני גויים, וכל מיני רשעים שבגויים, לא ישנו כל מיני גאונים שלא מאמינים בגאולה, לא ישנו כל הצדיקים שבישראל, שכופרים במעשה השם, הרב צבי יהודה זועק את הדבר הזה. בין שמסכימים ונותנים הכשר למעשה השם, בין שאינם מסכימים. אין זה משנה, זה לא משנה, אומר הרב צבי יהודה, זה קיים, זה הולך וגדל, הולך ומתעלה, הולך ומתגדל, ואתה יגדל נא כוח השם. כך הרב צבי יהודה היה מלמד, היה מפיח את הרוח הגאולה בשנים אז וכל השנים שאחר כך. כן, אני מאוד, אני מטרתי מאוד בשיעור היום להגיע לנקודה הזאת, לבאר אותה, וגם פה יש לי שאלה מהצופים בבית, איך להבין את הנסיגות שרואים בשליטה בארצנו. כן, זו שאלה מתבקשת. אני מאוד, בואו נתקדם, אני מקווה לברר את זה. ועוד שאלה, האם יודעים איפה החייל הזה זמוש? אני לא יודע מה איתו, אם הוא נפטר לך, אני חושב לא מזמן, או משהו, לא יודע מה עם זמוש. חייל, לא זוכר מה. התהליך הזה, יום העצמאות, יום ירושלים, שאנחנו רואים באיזשהו מקום, יום העצמאות, כאילו זה, כל החול, כן, גם, לא רוצה להגיד חילונים, אבל כן, כולם שותפים לתהליך, לשמחה. יום ירושלים זה יותר במסגרות של הקודש, כן? עדיין לא כולם הגיעו למעלת ירושלים. הרב קוק ידע את התהליכים, הוא הכין אותנו לתהליכים האלה, והוא כותב שהתהליך הזה הוא מונח בעניין הזה של ציון וירושלים. זה שתי השמות האלה. בואו תראו, צריכים ממש להבין את זה. יש תהליך בגאולה של ציון, תחזן יש לך את ציון ברחמים, ויש ירושלים. זה שני תהליכים בגאולה. תראו במקור 2, ציון וירושלים הן זו אצל זו, אצל זה, זו. מאז ראשית תולדתנו התבלט שם ציון אצל ההפתעה של מלכותנו, כוכן העולמי, שהוא הינו גם כן ודאי קדוש מצד עצמו, ומשמש את כל המטרות הקדושות של עמנו, שהוא היה ויהיה לעד ממלכת כהני וגוי קדוש של העולם כולו. הציון זה יותר המלכות, כן? מה קרה ביום העצמאות? הודענו שאנחנו השליטים, קמה אלומתי וגם ניצבה. יש שלטון יהודי על ארץ ישראל. זה קודם כל הבת מלכות. לא הייתה ממשלה, 2000 שנה לא הייתה ממשלה יהודית על ארץ ישראל. ב-A ב-E-R זה התחיל. על זה אומרים הלל, זה דבר עצום שלא קרה 2000 שנה. אמנם ירושלים, אומר הרב, מבטאת בהבלטה את המטרה של קדושתנו מצד עצמה, בתור המגמה היותר גבוהה באידיאליותה של הווייתנו הישראלית, בעד עצמנו ובעד האנושות כולה. המקום של בית המקדש בתפילה העתיד של כל העמים, המקום שבו ישבו הסנהדרין הגדולה אשר ממנה יצא ותצא תורה לכל ישראל, זה מציין את השם ירושלים. העולם הכשר הישראלי כולו הוא מעולם עמוק מאוד מקושר עם המטרות הקדושות, הוא אלוקי ברעיוניו. זה העולם הכשר הישראלי. זה אולי הרב אומר, הצנחנים שם שהגיעו לכותל לא ידעו מה עובר עליהם, הם לא כך הבינו את זה. תראו בספרים איך הם מתארים, אבל הם הרגישו שיש פה משהו גדול. הוא אומר, מה פתאום אני בוכה? הוא מסתכל, הוא רואה כולם בוכה, אחד מתבייש, אומר, לא רוצה לשירו אותי בוכה. פתאום אומר, כל הפלוגה בוכה. כולם הביאו איזה מות הגור, אבל הקיפו, הלחימה התחילה, כבשו את כל הערים מסביב, ואז כל לא יודע, הגדודים שם שנלחמו הגיעו מסביב לעיר העתיקה וחיכו לפקודה להסתער עליה. אז מוטגור בא לתת את הפקודה, הוא התחיל כבר לרדת מגוסטה ויקוריה שם למעלה, הוא התחיל לרדת לכיוון להיכנס להר הבית, העיר העתיקה. אבל הוא פתאום אמר, רגע, זה אירוע עצום, אי אפשר ככה סתם לתת את הפקודה. הוא חזר עלה למעלה, ושם עם רומי הרזיתים, הרצופים, הוא נתן את הפקודה. תקראו איך, תשמעו את זה, זה מוקלט. הוא אומר ככה, אל מפקדי הגדודים, אנחנו עומדים עכשיו להיכנס לעיר העתיקה, ירושלים העתיקה, שכל הדורות חלמו עליה ורצו להגיע אליה, אנחנו נהיה הראשונים שניכנס אליה. נוע, נוע, סוף. מסדר סיום בהר הבית. לא, אדם, תגידו, מה? אתה נלחם עכשיו, מה זה, שיחה במכון מאיר? מה קורה פה? כן? אבל הם ידעו, הם הבינו שמשהו פה מתחולל. אי אפשר, כמה שירצו לעקור, כן, את הקדוש מהתהליך הזה, אי אפשר, כן? כי זה מונח בטבע האומה. האומה שווה אל הרצאה, שווה אל מקדשה. וכל השליחים האלה, אז הם מבינים ברגע הזה שהם שליחים, והם עושים את זה. עם כל תראו איזה אמירות שם, אני קראתי עכשיו איזה סבל, מזלי, השבוע, אני בחומר, כן, קראתי את כל זה. כי לעצמי, לא בגלל זה, צריך לקרוא לדעת, מה? אני נכנס להלל של יום ירושלים, עליו אחד אין ספקות, אין שאלות. כל מי שאומר שצריך להגיד הלל ביום ירושלים, כן, מי שאומר, אין ספקות, ביום. אומרים הלל ביום עם ברכה, אין דיונים בזה. יום עצמאות, לא יודע, עיכובים. אבל על יום ירושלים, מי שסובר, כן, לא אומר מי שאומר תחנון, אבל מי שסובר להגיד הלל, אומר, תגיד הלל עם ברכה ביום ירושלים. אין ספק בזה. אין דיונים על זה, אין. הרבנות קבע, החליטה בצורה ברורה. אז לכן הרב כאן, הביטוי של הרב, העולם הכשר הישראלי כולו הוא מעולם עמוק מאוד, מקושר עם המטרות הקדושות, עם הוא אלוקי ברעיוניו, קדוש בעצם אמונתו. אומתנו ביטאה ביחוליה העמוקים, בתפילותיה הקדושות לשיבת השכינה לציון, דווקא על ידי בניין ירושלים, על ידי קדושת בית המקדש, על ידי... למה ציפו? לא סתם אמרו נבוא לירושלים, דיברו על... בשבחה לציין ברך, אז דיברו על ירושלים, דיברו על בית המקדש, דיברו. לזה ציפו, כי הבינו שזה השיא, זה הלב של כל העניין. למה אנחנו סתם רוצים לבוא לארץ ישראל פה להתיישב? דיברו על, 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 על הקודש, אומר הרב, כי ידעו שזה הלב של הדבר. טוב, לא. אני צריך להתקדם. אז הרב כאן אומר, כל אדם צריך להרגיש את ציון, צריך להרגיש את ירושלים, הרב מעריך בעניין הזה, ואנחנו נקצר. דבר פלא, אמרתי, אנחנו עושים בחודש אייר, הדברים האלה קרו בחודש אייר. כאשר שלפני 70 שנה, חודש אייר כאילו לא, מה היה חודש אייר? הכנה בין פסח לשבועות. אבל הרב קוק לומד מדברי הגמרא שחודש אייר, הוא כבר ידע, הוא כתב 80 שנה קודם, כבר לפני שקרו התהליכים האלה, הוא אמר חודש אייר יש בחודש מיוחד שהוא מתאים להופעות כאלה. בואו תראו איזה דברים הרב קוק, ואני אומר, נכנס כאן להמשך התהליך הזה של ציון וירושלים. במקור 4 אומר הרב ככה, יש מחלוקת בגמרא במסכת שבת מתי היה מתן תורה? אם בו' בסיוון או בז' בסיוון? מחלוקת. ויש שם דיונים בין רבנן לרבי יוסי, איך לסדר את הימים. יצאו ממצרים, מתי הגיעו להר סיני, אם היה מתן תורה, מתי עשו שלושת ימי הגבלה. יש דיונים בזה, מחלוקת הלכתית, חישובים. בתוך כל זה יש כל מיני דברים מעניינים. אז אחד הדברים, אמרי לך רבנן, תראו כאן את השורה הראשונה, מקור 4, אייר דאי שטה, איבורי אברוה. כלומר, הוסיפו יום. בדרך כלל, תראו בזה, בלוח, אייר זה כפתת, אין למד. אבל אומרים חכמים, שבאותה שנה, אייר היה גם למד, היה חודש מלא, ואז ממנו יוצא שמתן תורה היה בוו. ולפי רבי יוסי, לא היה אייר, ואז יוצא שהיה בזיין. מה הרב לומד מזה? הרב קוק, שחודש אייר היה חודש מלא. למה הוא צריך להיות חודש מלא? בואו תראו. כמה שאני מבין, אני לא יודע אם מבין פה את כל המזהו של הרב, אבל נקודה אחת אני רוצה להראות לכם. הזמן, אומר הרב, יש לו תכונה עצמית ותכונה אמצעית. יש משהו בזמן שיש לו, כן, תכונה עצמית משלו. זה זמן, יש לו, יש תאריכים שזה קדושה מיוחד, יש בזמן. ויש, הוא רק אמצעי, מעבר למשהו אחר. העידונים והעינוגים של הזמן ההוא בעצמו, כן, והאמצעית הוא מצד, רגע, תכונה עצמית מצד אותם ההופעות והרווחים, העידונים והעינוגים של הזמן הוא בעצמו, כן, לפעמים מביאים תופעות כאלה בזמן ואנחנו נהנים, יש לזה קדושה עצמית לזמן. יש מצד משהו אמצעי, ומצד אותו התוכן שהזמן מכשיר ומכין למדרגה יותר עליונה ומילואה מזו שהוא בעצמו מוכשר לזה בנקודה הדתית בחוגה מיוחד לו. בחודשים, בתואר הדבר בתיאור החודש המלא והחסר. המלא מראה על הרחבת הזמן מצד תוכנו עצמי, כמו אז הרב אומר ככה, חודש מלא זה מראה שיש לו תכונה עצמית, חודש חסר זה מראה שהוא רק אמצעי, הוא רק מעבר למשהו, כן? אז אני יכול להסתכל על חודש אייר שהוא רק מכין אותנו, מעביר אותנו מפסח לשבועות, אבל אני יכול לראות את חודש אייר שיש לו תכונות עצמיות שלו, כן? שהוא מכשיר אותנו לא רק בתור אמצעי, אלא הוא מטרה בפני עצמה. אומר הרב, כשאני אומר על חודש אייר שהוא חודש מלא, זה אומר שיש לו קדושה עצמית, יש לו תוכן עצמי משלו. הוא לא רק איזה אמצעי מעבר בין פסח לשבועות. לא משנה, תשמעו את המילים, כי תכף נראה מה זה אומר לנו. תראו בשורה 17, אבל יש עוד אופן באמצעית שהיא מטרה לעצמה, כלומר לא רק מעבר פשוט, כי עם כוח מורכב. עכשיו תראו את המילים האלה כאן, אני פה רואה במילים האלה של הרב איך שהוא רומז לנו על יום העצמאות ביום ירושלים. תקראו טוב עכשיו לפי מה שאני אומר לכם, אני לא אמרתי את זה מעצמי, זה דברים ששמעתי מרבותיי. כי עם כוח מורכב, חודש אייר, כן, יש בו כוח מורכב שמכשיר לקלוט שני אורות
והופעות גדולות, שמפני גודלם ובהוקדם הם כל כך מיוחדים, מוכרחים להיות מופסקים זה מזה, הפסק זמני. וזה הזמן, כשם שיש בו משום, כיוון שיש בו הכשר מורכב, אז כבר יש לו מטרה עצמית. אומר הרב ככה, פסח זה העניין של החירות, נכון? שורה 25, הקניין של יציאת מצרים הוא קניין האופי העצמי שבחירות האומה. זה העצמאות. העמדה לתכונה הנשמתית מחופשה, מחופשה מכל מועקת זרים. אתם רואים? זה יום העצמאות. פסח, כן? אז יום העצמאות, אז מה יוצא ככה? יש לנו פסח ויש לנו שבועות. בחודש אייר, אומר הרב, ויש בו, הוא לא רק אמצעי בין פסח לשבועות, אלא יש בו תכונה עצמית שהוא מכיל את ההופעות האלה של פסח ושבועות. מתי זה קרה? מתשנחת. מה שקשור לפסח, שזה החופש מכל מועקת זרים, זה יום העצמאות. והתכונה של מתן תורה, על היותו האור האלוקי שראוי להיקלט מתוך החופש הזה, זה מקביל ליום ירושלים לקודש. מה שבעיקר רציתי להגיד לכם עכשיו אני אסביר. עד כאן, וזה מה שתמיד ככה יותר הבנתי, המדרגה לציון וירושלים, זה אומר ככה, תתחיל גאולה של חול, וכמובן אחר כך יבוא הקודש שבתהליך, כמו שראינו בעינינו, היה יום עצמו ליום ירושלים, ועד באיזשהו מקום, הרבה אנשים נוטים לומר, בעצם יום העצמאות, תראה, זה לא כזה, זה החול של התהליך. אין לו כזה ערך לעומת היום ירושלים. ויש, לצערנו, אפשר להגיד, אנשים שמתוך כך אומרים, הם כבר לא חוגים כל יום העצמאות. עם כל מיני סיבות, מאז גוש קטיף, המדינה זה לא זה בדיוק. יום ירושלים, כן, יום ירושלים, אני מרגיש את הקדושה של התהליך הזה, אני מוכן לחגוג, אפילו אומר הלל. יום עצמאות אין כלום, בטל. ככה יש אנשים חשובים שרוצים לומר. אני, כאן השנה מה שמצאתי זה שיחה מאוד עכשיו עמוקה של הרב טאו, שמסביר שזה לא ככה. וזה מכוון אותי למה שהרצוי דקן אמר, שבכ"ח תיאר, מה שקרה בכ"ח תיאר, זה גילה את עומק מה שקרה בה' באייר. שיום העצמאות הוא בעצמו תהליך של קודש, שהקודש הוא מה שמפעיל אותו. כי חייב בתהליך, אומר הרב, ואולי נראה את זה כאן ברגע במשפט כאן בצד השני, מקור 8, לא, מקור 10, אין לי פה את השורות, שורה 4. הרב קוק לומד, מלמד ככה, בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה, מקור 10, שורה 4, אין שורות, תספרו לבד, שכחתי לכתוב אותה, שכחתי לציין את השורות. שורה 4, בכל מהלך של חיים, החול הוא מתעורר תחילה, ואחר כך מוכרח הקודש להתעורר, להשלים את תחיית החול, לאדנו ולהצילו מקיור ומתמיון. תראו שהרב קוק, הוא כל הזמן מלא בדבריו, לפני קום המדינה, לפני כל התהליכים האלה, הוא כבר קורא את התהליכים האלה. הוא רואה מה שכאן מתרחש, הוא נותן לנו, איך רואים, תורה, שנדע איך להתייחס לתופעות כשהם יופיעו. אומר הרב, אוי לו לחול אם יחשוב להשתמש בכוח בכורתו, במה שהוא יצר ראשון, לומר, אני ואפסי עוד. אם החול יגיד, טוב, רק אני הראשון, ואני החשוב, ואין קודש, אז אוי ואבוי. אם הוא לא יחפוץ לדעת מן הקודש, מזיו יקרא הופעת דורו. אבל גם אוי לו לקודש, שיאמר, כיוון שהחול יצא בתחילה לעולם, הרי הוא השיג את גבולי, על כן, רק אני ללחום נגדו עדה, להרוס את אשר יבנה, לעקור אשר איתה. אז בא הקודש ואומר, מה, אתה יצאת פה? מה החוצפה הזאת? אתה חול אתה בכלל. אני לא רוצה בכלל להתייחס אליך. אומר הרב, גם זה הורס. תוכן החיים והשקפת ההוויה ילמדנו אחרת, לגמרי אחרת. הגורל הוא ככה, אומר הרב. החול ידרוך בתחילה על במת החיים. אבל פה, תקשיבו, אם יש לכם את זה, זה בערך שורה 12. מאוד חשוב להבין את זה. שורה, מקור 10 עוד פעם, שורה 13, לא יודע. הגורל ככה הוא, אומר הרב. החול ידרוך בתחילה על במת החיים, אבל כאן החידוש הגדול, אמת הדבר שבתחיותו מן הקודש העליון, קודש הקודשים, הוא יונק גם בראשית מצדיו. אתם שומעים? בפנים, בעומק התהליך, מה שמעורר ומחולל את החול הזה, זה הקודש העליון. זה נראה כלפי בעיני חול, זה נראה חול. אבל אומר הרב, חייבים לדעת שמה שמחולל את זה זה קודש. ולכן אני לא יכול לבוא ולהגיד, הגעתי ליום ירושלים, אין יום עצמאות. הקושי עשה את העבודה, אתם יכולים ללכת. אתם כלום. אתם, נהרוס אתכם. אתם פה לא מבינים את התהליך. זה ככה שרוצים להגיד אנשים מסוימים. שהם כן מצטרפים לתהליך, אבל הם רוצים להצטרף לתהליך הזה בלי היסוד של החול. הרב טאו מביא את זה, אומר, כמו תינוק. תינוק. נולד תינוק. מה? נו, אתה רואה את התינוק. שוכב במיטה, אתה צריך להכיל אותו, להחליף לו, לזה. אתה אומר, מה יש בתינוק הזה? אני רוצה כבר, איך אומרים? ילד בן 15. ילד בן 20. לא, תשמע, לא, אבל אי אפשר. אתה לא יכול. הוא אומר, אז מה, עכשיו אתה מזלזל בה? אתה אומר, זה כלום? לא, זה נשמה שעתידה להיות משהו עצום, משהו אדיר. אתה מבין את זה? אתה מבין שכבר יש בו נשמה, כן? והוא עתיד לצאת. ככה גם תהליך הגאולה. שהוא מופיע בתחילה בחול, אבל יש בו כבר בפנים, זה לא תהליך חולי. הקודש העליון מחולל את התהליך הזה. לכן כשאנחנו עומדים ביום עצמאות, אנחנו לא אומרים, זה חול, זה כלום. אנחנו יודעים שמה שמפעיל את זה, זה הקודש שיודע שהוא לא יכול להיבנות, אלא על הבסיס של החול הזה. אי אפשר שלא יהיה מדינה, שלא יהיה צבא, שלא יהיה מלכות, אי אפשר בלי זה. הכל יתפרק. אתם מבינים כאן מה החידוש? התחדש לי שגם, זה לא שזה חול וזה קודש. כלפי חוץ, זה נראה חול. אבל בעומק, הקודש מחולל אותו. זה מה שהתחדש לי על יום העצמאות. לא יודע, התחדש, אולי ידעתי, אבל זה התחדד לי. בואו תראו את זה קודם, איך שהרב טאו כאן מביא את זה, וזה יענה קצת לעניין של הנסיגות. חייבים לקרוא, פשוט יש פה פסקאות, צריך לקרוא אותם. בדקות שיש לנו מה שנספיק, נקרא קצת. מקור 6. כן, הנסיגות, מה ששאלתם פה, הנסיגות בגאולה, כבר חז"ל דיברו על זה, זה לא שעכשיו המציאו את זה. בואו תקראו. אנו מוצאים את דברי חז"ל שלאחר התוארות הגאולה ישנו שלב שקיעה בתרדמה, ואחריו התוארות ברמה גבוהה יותר. כך אמרו במדרש רבה על הפסוק בשיר השירים, דומה דודה לצבי, שהגואל דומה לצבי הרץ בערים. מה הדימוי הזה? אז אתה רואה צבי רץ בערים, אתה רואה אותו, פתאום אתה רואה אותו, פתאום אתה לא רואה אותו. אך אתה לא רואה אותו, אתה חושב, אין צבי. נעלם הצבי. מה קורה באמת? הוא למטה בביקה. ומה קורה? הוא מתקדם אליך. פתאום אתה רואה אותו בער. הנה הוא, הוא התקדם. חשבתי שהוא נעלם, אבל הוא התקדם. זה חז"ל כבר אמרו את המשל הזה. כך הקדוש ברוך הוא מתגלה לישראל. בשלבים כאלה הוא הולך ומתגלה ונכסה, אבל כל הזמן במגמת התקדמות. אתם שומעים? זה האיסורים של הגאולה. מי ששאל כאן, מה זה הנסיגות? זה נראה כנסיגה, לכאור, כן? אבל בעומק הדבר כל הזמן מתקדמים. רק יש שלבים כאלה של תרדמה, של שוכחי משהו, פתאום, אבל אז פתאום בא פשט, איזה משהו, אומרים, וואו, איך התקדמנו, לא חשבנו על זה. בואו תראו. שורה 5, דומה דומה לצבי, שהגואל דומה לצבי רץ הערים, נגלה ונכסה וחוזר ונגלה. בתחילה הוא גלוי לעינינו, פתאום הוא נעלם, כיוון שהוא בעמק, במקום שאנחנו לא יכולים לראות אותו. אבל באמת הוא ממשיך במרוצתו, עד שהוא מופיע על פסגה גבוהה יותר, וחוזר חלילה. לאחר שנגלה שוב הוא נעלם, עד ששוב הוא מופיע על פסגה גבוהה יותר. הוא מביא הרב טאו, מרב טיקוצ'ינסקי, יש לוח של רב טיקוצ'ינסקי, הוא כתב ככה, מה זה התעוררות? הוא כתב, אדם כי יקיץ משנתו, בתחילה ישובו יבריו להרגיש אך מעט. אדם שמתעורר, הוא אומר, תגע, אדם שמתעורר. לא יודע, יש כאלה אנשים משונים, לפחות כמוני, אני מתעורר, אני קופץ מהמיטה, לא יודע, כנראה, משהו לא... אני כל הזמן חצי ער כזה, לא יודע. אבל פה, השלבים פה זה כנראה לאנשים הרגילים. הוא אומר, אדם מתעורר, הוא פותח עיניים, הוא קצת... אני יודע, גם הילדים שלי אומרים לי, אבא, תאר אותנו, אתה רוצה שנקום באיזה... תאר אותנו איזה חצי שעה קודם, שנתחיל להתעורר, כן? יש איזה סתיו, צריך להתעורר, כן? אי אפשר, איך אומרים, לפעמים רואים אדם כזה הולך, הוא חצי רדום, אומרים לו, תשמע, קודם מתעוררים, אחר כך קמים מהמיטה. הוא קם מהמיטה לפני שהוא התעורר. יש לב שצריך להתעורר. בתחילה ישוב איבריו להרגיש אך מעט, יפתחו גבות עיניו, סוגר, נרדם עוד קצת, מתנמנם, ובעוד שעה קלה יתנונע עוד. העיניים יפתחו שוב ממסגוריהם, יביטו עינה ועינה, ישכב, יתעצל, יתחכך, עד כי יגביה ראשו וגופו ויקום הרגליו ויחי. זו התעוררות, אומר הרב טאו, שורה 20, של אדם ישן משנתו, וזוהי גם התעוררות הדלטטה לתחיית היישוב הקדוש. זמן, זה כתב רב טיקוצ'ינסקי, זמן ארוך היינו ישנים שנתנו, ואחרי עבור תקופה ארוכה התחלנו להתעורר, ושוב נרדמנו. והתעוררנו חליפות, ובכל פעם היקיצה יותר חזקה, עד כי נינו עומדים עתה בעזרת השם בתקופה של פתיחת עיניים. ככה כתב רב טיקוצ'ינסקי על תחילת היישוב בארץ ישראל. מסביר הרב טאו, נכנס פה לעניין של ציון וירושלים. לאחר ההתעוררות של ציון מגיעה תקופה של תרדמה, פוסט ציונות, כן? היום רואים את זה בגדול. אדם הזה, מה, תפסיקו עם כל ה... אחריה באה התעוררות מדרגה יותר עליונה של ירושלים, שהיא בעצם השלב של בירור המגמה, זריקת הנשמה בתוך הגולם, קריאת השם. יש שיחה שעפתה או אחרת על זה, מקור 7 למעלה. אם בשלב הראשון פעלה האומה באופן טבעי וספונטני בלבד, לא ידע להסביר מה מקור ההתעוררות, כעת מתוודעת האומה לעצמה ומבינה מאיכן נובעת ההתעוררות הראשונה שלה. אמנם בוודאי גם שלב זה אינו סוף התהליך, ואחרי 40 שלבים נוספים. ירושלים, אומר הרב טאו, אם כן, אינה רק מקום. כן, זה לא שהגענו רק לירושלים, מבחינת המקום, כן? וזה מקום קדוש וחשוב. אלא עלינו דרגה בגאולה. התברר כל המגמה של הגאולה הזאת שהיא של קודש. לא ידענו את זה קודם. ב-ABR, אדם חסר, מה, בן, אני יודע, בן גוריון. מי שרצה לזה, לא של, אנחנו לא, לא ככה, אבל מה? בכ"ח אייר נעלת בו זכה אל נווה קודשך, התברר שכל זה קריאת שם השם. זה תקופה, אומר, שלב של מהלך הגאולה שבו מתעורר הערך של ירושלים, מהלך כמעט כמעט של היקיצה המגולה, ובנוסף הוא גם המדרגה העליונה של האומה. כלומר, מתברר שזה זה באמת המדרגה של האומה באמת. שורה 16, אומר הרב טאו, מתוך ידיעה זו אנחנו מקבלים את הכוח לעמוד בכל הסתירות והאיסורים. אתה שומע? הנה כאן אמרתי, אני אגיע לזה. איסורים, כן? היחס התדרי שלנו נעשה יחס של אמונה וציפיית ישועה וברכה ושמחה על התהליך. והכל נובע מתוך אמונה. היא מולידה בנו שמחה והשתתפות בכל הטוב, החיוב, הקיימים. כמובן אנחנו צריכים להיאבק בחול שלא יפרוץ את גבוליו. ובשאר התופעות השליליות שעדיין קיימות משום שהקודש טרם הגיע לשלמותו. המגמה של ירושלים השקועה בקודש העליון עדיין לא יצאה אל הפועל, כן? לכן לא כל עם ישראל חוגג את יום ירושלים עדיין. הוא לא נמצא שם עדיין. אבל מצד הקדוש ברוך הוא כבר הופיע מבחינת הבכוח. מדרגת ירושלים הופיע כבר. עכשיו זה לוקח הרבה שנים עד שזה יוצא אל הפועל. אבל מבחינת תהליך הגאולה, הקדוש ברוך הוא הופיע כבר את מדרגת ירושלים. בכ"ח תהיה. ובירר שגם אי בייר נבע מהקודש העליון. אני מקווה שאתם מבינים, אני אומר, בערך מה שקראתי, לא יודע אם הסברתי את זה טוב.
והכי חשוב,
כן?
שאנחנו כולנו שיושבים פה, זכינו.
כן. הלכתי בשבת, יש לי בת שגרה בנגב המערבי, בני נצרים, יישוב בני נצרים בחלוצה. אני כל פעם אני בא לשם, אני רואה עוד איזה 20 בתים, 30 בתים. הבת שלי הייתה שם לפני שנתיים וחצי, הגיעה ראשונה, 11 קרוונים הם היו שם. היום יש בתים, מבנים, בית הכנסת ענק, תוך שנתיים וחצי. אמרתי לאחד, יש לי שם הרבה ידידים ככה שאני מכיר, אמרתי, תגיד, אתם רואים מה שקורה פה? אתם, אולי אלן בעל הנס מכיר בניסו. אני כשאני בא, אני רואה את זה כל פעם, אני מתפעל. והתיישבות וחקלאות בחולות שאלפיים שנה, אלפיים שנה לא התיישבו שם. אולי, לא יודע, נדמה לי שאומרים שמימי בראשית, לא יודע אם הפעם היה שם התיישבות יהודית. זה מקום חדש, חבל ארץ חדש, שעכשיו מיישבים אותו. מאז, נדמה לי שאומרים, נדמה לי אפילו אולי, אי פעם, שאף פעם לא היו שם. רגע, מה אתם הולכים? עוד שנייה, רגע. עוד, רגע, פה המילים האלה חשובות. המגמה, הוא אומר, שורה 25, מקור 7. המגמה של ירושלים לא יצאה אל הפועל בכל ערכה. אבל עכשיו תקשיבו כאן. זה אני אומר כנגד אלה שרוצים לבטל את יום העצמאות. אבל אלא שאיננו רוצים שהמאבק בחול יערוס ויחריב אותו לגמרי. לכן אנו מנסים בכל יכולתנו, תוך שמירה על החול, לכוונו ולהוסיף על גביו קודש ויראת שמיים. זה המטרה. לא להרוס את כל החול הזה ולהגיד הוא לא היה שווה כלום. אתה לא יכול שהוא שווה כלום. הוא נבע מהקודש העליון. הקודש הפעיל אותו. גם את ראשית התהליך. אתם שומעים? זה חייבים. זה מאוד עמוק כאן. יש פה עוד דברים. או מי שרוצה יכול. עוד קצת אני רוצה כאן לקרוא מתוך הדברים של הרב טאו. טוב, שמתי את הפסקה הזאת פעמיים משום זה, משום מה. כאן. מקור 10, אני ממשיך כאן, הקראתי קודם את הדברים ש... אם כן, פסקה שנייה ב-10, זה לגבי שהחול מופיע ראשון. אם כן, החול מתעורר תחילה, אבל אין הוא מתעורר סתם, הנה גם פה, אלא מתוך דחיפה פנימית עמוקה, בתהליך שתחילתו ינחת יסודות החול שמתוכם יצמח הקודש. אבל הניצוץ הפנימי כאן, את זה תזכרו, אני באתי להגיד לכם את זה, אבל הניצוץ הפנימי, הכוח הדוחף את התהליך מראשיתו, הדורש שהחול ידרוך בתחילה על פני הקרקע, הוא במקורו עליון יותר מאשר הקודש שבפועל. הקודש בו עוד לא יכול לצאת, אבל מה שדוחף את התהליך החולי הזה זה גם כן הקודש העליון. זה כאן החידוש הגדול. אנחנו לא יכולים לזלזל בשום תהליך. יכולים לבוא ולהגיד, כל זה לא שווה, עכשיו הגענו סוף סוף לתכלס. לא, הגענו לתכלס בשלבים. הגאולה היא כמעט כמעט, וככה היא נבנית. אם אתה הורס עכשיו יסודות החול, אתה יכול להרוס את הכל. שום דבר לא יבנה כמו שצריך. זה החידוש כאן. צריך להחזיק עמדה בתוך כל הנסיגות, כאילו היסורים האלה. אני חושב, גם כשחזל בא ואמרו, דומה דלית צבי, אז הם לא אמרו, אז הצבי ההוא הראשון, זה אותו צבי. אני מחדד את זה במשל של חזל, כן? זה אותו צבי. רגע, אבל קודם הוא היה רחוק, קודם הוא רחוק, עכשיו הוא קרוב, זה אותו צבי. זה אותו תהליך. זה כל הזמן קודש. זה מה שאנחנו צריכים להבין. אחרת אנחנו מתבלבלים, מתחילים לעשות שטויות, והחול כשהוא רואה את זה שאנחנו רוצים לבטל אותו, אז הוא, אם אנחנו רואים עם החול, תשמע, יש לך ערך, יש לך חשיבות, אתה מוסר את הנפש על, 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 על הגנת המדינה, אתה בונה את הארץ, עשית דברים חשובים, אז הוא אומר, וואו, הם נותנים לי מקום, אני רוצה להיות שייך לקודש הזה. אבל אם הוא רואה שהקודש בא ונלחם בו, הוא אומר לו, תלך מכאן, אתה סתם לא שווה שום דבר, רק אנחנו פה עושים את הגאולה. אז עוד יותר מתחצף, עוד יותר יוצא נגד. הוא אומר, קודש כזה, אני לא רוצה כלום. מבין את התהליכים פה, זה תהליכים עמוקים, אי אפשר ככה סתם לעבור. תקראו, יש באמת שיחות של רב טאו, שיחות של רבנים אחרים, עוסקים בזה. אפשר עוד שורה? כאן, הכל פה זה... זה קראתי כאן, קראתי במקור 10, קראתי את הפסקה השנייה. אמנם, עכשיו פסקה שלישית, אמנם דחיפה פנימית זו אינה במודע. החול שעושה את זה, הוא לא יודע שהקודש מפעיל אותו. ומתוך, כמו שאומר הרב, תחילת האומה אינה יודעת כלל את מקור ההתעוררות שלה. באורות הרב כותב את זה, מתפתחת האומה בכל כוחותיה, מגדלת את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה, אינה מכרת עדיין את עומק האישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה. אינה לארץ. היא לא קורה בשם השם. היא לא יודעת את הפרק הזה שאנחנו לומדים כאן, אומר הרב במאמר היה. בכל זאת היא פועלת. בתת מודע היא פועלת. הוא לא יכול להבחין אדם בתת מודע מכוח מה הוא פועל, אבל המאמינים, זה התפקיד שלנו. המכוונים עיניהם לעין של מעלה, הם יודעים את מקור התהליך, מבינים איך התהליך הולך וצומח, ויודעים שיכול גם בראשית מצדיו יונק מן הקודש העליון וקודש הקודשים. זה החידוש שבאתי להגיד לכם. לא יכול לבד, הגיע הקודש. אלא זה תהליך שככה הוא נבנה, וכל הזמן הוא קודש. מה? זאת אומרת, מישהו שואל, שיבוא עוד שלב של קודש שיביא בית מקדש, את המקדש, ודאי. ודאי, אוי, הבין טוב את השיעור. טוב, זה הדברים, תראו עוד קצת את הזה. הוא אומר כאן בסוף, על הפסוק הזה היה מרב ציודה, במקור 11 למטה, עין בעין אירו בשוב השם ציון. שהעין שלנו תהיה כמו העין העליונה, שקועה תמיד בראייה וידיעה של הסוד הזה, שהקדוש ברוך הוא צפה את כל מראשית ועד אחרית. הוא דוחף את כל התהליך, ואין יודעים. מתוך ידיעה זו אנו מקבלים את הכוח לעמוד בכל הסתירות והאיסורים. היחס עדיין זה של אמונה וצפיית ישועה וכו'. זה כבר אמרתי קודם. רגע, מה עם הכותל? מילה אחת על הכותל. הולכים לכותל המערבי. מה זה הכותל? מקור 14. הרב צבי יהודה היה אומר, סוף 11 קראתי, הרב ציודה אומר, עם כל פגישה שלנו עם הכותל המערבי מתחדש משהו, מתחדש משהו בקישור שלנו אל הכותל ומהכותל אלינו. מקור 14 מביא הרב טאו מהרב ציודה, תראו מה צריך להרגיש שעומדים מול הכותל. הולכים לכותל ביום ירושלים, במכון מיר הולך ביום שישי לכותל, סיור מיוחד במנהרות הכותל, וביום שישי יש לנו סיור מיוחד, יוצאים פה ב-12, חוזרים ב-5 לקראת שבת. אבל יש משהו מיוחד, תבואו, תלמידים, מה עושים הפגישה עם הכותל? מקור 14, הבן היום אומר שכאשר הוא נמצא את הכותל, הוא מרגיש שהוא נמצא במרכז העולם, אתם שומעים? ברומו של עולם, הוא נפגש עם נשמת הכל, עם נשמת ההיסטוריה, עם סגולת האומה, האידיאל הלאומי שמאחד את כל האומה לדורותיה. הוא מרגיש שנמצא במקום הכי גבוה בעולם, ומצד אחד היום אומר שהוא מרגיש טהרה. טהרה מכל הקטנות, מכל הצמצומים, מכל החשבונות הפעוטים. הוא אומר, זה הרגשה של אדם גדול ליד הכותל. שמעתי שאתה הולך לכותל, היו אומרים, נו, כבר צריך לחזור הביתה, משהו. הוא היה ככה, אוחז בכותל ואומר, איך יוצאים מכאן? ככה הציוד היה, היה קשה להתנתק מהכותל. טוב, נזכה, חג שמח.